מכיוון שניתנה הרשות לחרוג, כפי שנאמר, אז אני אשתדל לא לחרוג מעבר לגבולות של הלילה, ולהיות כמה שיותר דברים. אף על פי כן, נתבקשתי בשיחת טלפון מחוץ לארץ לערוך הפתעה קטנה לרב חזן שתארך בערך דקה. נתבקשתי על ידי הרב מויז אוהנה מקהילת מוריאל, אור החיים, לקרוא את ברכתו בערב הזה. הוא ביקש מפורש שהדבר הזה יעשה בהפתעה, ולכן הוא נעשה בהפתעה. De Montréal, les très nombreux amis du Rav Avraham Azan s'associent avec beaucoup de cœur à l'hommage qui lui est rendu ce soir, ainsi qu'à la rabbinite Madame Azan et famille. Nous gardons tous du Rav Azan l'image d'un maître éminemment proche, ouvert, cordial et chaleureux, au meilleur de ce que nous aimons retrouver chez nos belles figures séfarades. Toujours prêt à aider, à inspirer, à s'impliquer, à donner le meilleur de lui-même et à frayer ainsi bien des voies avec la constance, le suivi et le don de soi qui le caractérisent. Simple et sans formalité, comme on l'a toujours connu et aimé. En prime, le visage épanoui, le beau sourire et le mot pour rire, détendre et engagé. Le logiciel de Bar Ilan m'a donné en guématria un beau verset pour le khatan de la soirée. L'Igvorot Avraham Chazan Ve'ad Me'a Ve'esrim est l'équivalent numérique de 1712 Beyom Bero Elohim Adam Bidmut Elohim Asaoto, qui est le projet de vie que la Torah nous propose et que les Gevurot du Rav Chazan auront à main et mains égards amplement honoré. De tout cœur avec vous, le rabbin Dr Moïse Ohana. ברשותכם, אנחנו ניגש לנושא לימודנו. כשמדובר על מסורת פסיקה בקהילה רבת שנים כקהילת יהודי אלג'יריה, צריך לדבר באמת או זמן רב או בשטחיות מסוימת, אבל נשתדל בכל זאת לגעת בעיקר. אחד מהמאפיינים המיוחדים ביותר של יהדות זו, שהיא כנראה היהדות בעלת רציפות הפסיקה ההלכתית הארוכה ביותר בזמן. מימות הגאונים, כבר במאה התשיעית עשירית ועד המאה העשרים, ישנה מסורת רציפה ללא הפסקה של דור אחרי דור של פוסקים. תופעה שלא מצאנו כמותה בשום קהילה בישראל. והדבר בהחלט נותן את אותותיו על אופי הפסיקה, על היחס אל החיים, ההתמצאות המדוקדקת בשטחי החיים והיעדר חובבנות של חכמי אלג'יריה בהתעסקם בפסיקת הלכה. אנחנו, עם כל החשק הגדול לדבר על הכל, נדבר רק על התחום ההלכתי, למרות שאני יודע במפורש שביהדות צפון אפריקה אי אפשר להפריד לחלוטין את התחום ההלכתי מכל שאר חלקי התורה. אבל בכל זאת מוכרחים אנחנו להצטמצם. והייתי רוצה לחלק את הדברים קודם כל בלימוד פורמלי, ואחר כך לגעת בתחום של המהות. שמה שאנחנו נאמר בתחום הפורמלי ניתן כמעט לומר על כמעט כל גלות. כלומר, אם אנחנו נלמד את תולדות הפסיקה ההלכתית בליטא או בהונגריה או בתימן או במצרים, לא משנה איפה, תמיד נצטרך לתת רשימה של החכמים שפעלו באותם הדורות, מה היו ההשפעות השונות וכדומה. והיסטוריון ירגיש שיש לו הרבה ידיעות, אבל עדיין במהות הוא לא נוגע. אשתדל כמה שיותר בכל זאת לתת את המסגרת הפורמלית ההיסטורית של הדברים, כי יש לנו צמאון לדעת קצת בדברים האלה, ואשתדל אחר כך להתמקד יותר בתחום של המהות. אז ראשית כל, קצת היסטוריה. היסטוריה של ההלכה בצפון אפריקה. וכאן אנחנו פוגשים דברים מאוד לא חתוכים. היום מקובל לומר שישנה פסיקת הלכה ספרדית ופסיקת הלכה אשכנזית. אלו הם שני התחומים של ההלכה. ובזה סידרנו לעצמנו תמונת עולם מאוד פשוטה, אבל שאיננה אמיתית. שלא לדבר על כך שגם בכל תחום ותחום הוחלט בדור האחרון שצריך להפוך את ההלכה לתוכנת מחשב. כלומר, אפשר אולי להכניס דיסק למחשב שמקבל כמה הוראות, ואז יצא לנו הלכה. שוכחים שההלכה זה חיים. כמו שרבותינו אמרו, אל תקרא הליכות אלא הלכות, מכאן אתה למד שההלכות הן הליכות. ואי אפשר לנתק את ההלכה מן הפוסק ומן השואל, מהסיטואציה המיוחדת שבה אנחנו נתונים. שלא לדבר על כך שמצד האמת ההיסטורית, יהדות צפון אפריקה מוכיחה שאין הבדלה חתוכה בין הפסיקה הספרדית לפסיקה האשכנזית. זה פשוט לא נכון. ולצור זה נצטרך לעבור קצת על ההשפעות השונות שעברו על אותה יהדות במשך הדורות. התקופה הקדומה כאמור היא תקופת הגאונים. בתקופה הקדומה הזאת ההשפעה הישירה היא מגאוני בבל. למשל, יש לנו שאלות שהופנו על ידי יהודי תלמסן כבר אל הגאונים במאה העשירית, אל גאוני פומבדיטה, ובוודאי שעד אז עדיין לא הייתה אוטונומיה הלכתית בצפון אפריקה. כך שאפשר לומר שההשפעה הראשונית היא השפעת הגאונים, שבאה לידי ביטוי אחר כך בשמות גדולים כגון רבנו יצחק אלפסי הריף, מגדולי חכמי אלג'יריה, שבית מדרשו היה בקלעת בני חמד שבאלג'יריה של ימינו. רגילים בגלל שמו אלפסי לחשוב שהוא היה מפס, כשהאמת היא שהוא היה מאלג'יריה. מקווה שאין פה מי שיפגע מהדבר. בסדר, בסדר, אבל מקום פעילותו זה באלג'יריה. כן. רבינו יצחק אלפסי משל היה אדם מאוד מקורי, שגם ידע שכאשר האמת איתך אז אתה לא מפחד מאף אחד. יש הרי הלכה מפורסמת במסכת ראש השנה, עוד מעט ראש השנה, שאין תוקעים בשופר בשבת אלא אם כן אנחנו במקדש. במקדש תוקעים בשבת בשופר, או ביבנה מושב הסנדרין, או בכל מקום שיש בו בית דין. טוב, אז יש באמת מן הפוסקים שרצו לומר שבכל מקום שבו יש בית דין אפשר לתקוע בשופר בשבת, לא מתקבלה ההלכה הזאת. דעת רבנו הריף, רבנו יצחק אלפסי, היא שבמקום שבו נמצא בית דינו של גדול הדור אפשר לתקוע בשבת, ולכן בבית דינו הוא תקע בשבת. פשוט, אתה לא צריך לפחד מאף אחד. פשוט. מכיוון שהוא גדול הדור, אז הוא תוקע בשבת. מה הבעיה? באותם הימים גם הגיע לידינו שמו של רבינו יהודה אבן קורייש, מגדולי הדקדקנים, שגם הוא היה גם פוסק הלכות, כי באותם הימים מי שהתעסק בדקדוק גם היה מי שמתעסק בהלכה. תלמידו הגדול של רבינו יצחק אלפסי, רבינו אפרים, אף הוא פעל באלג'יריה, ובעצם הפסיקה של הריף ושל רבינו אפרים הייתה מאבני היסוד של הפסיקה בצפון אפריקה. לאחר מכן אנחנו מוצאים את עקבות פעולתו הכבירה של הרמב״ם. אמנם הרמב״ם לא היה זמן רב בצפון אפריקה, אבל התיר את ראשמו, וניתן לומר שעד ימי קנה 1391 הוא היה כמעט הסמכות ההלכתית הבלעדית בכל ערי המערב, כלומר כל ערי המגרב. עקבות פעולתו של הרמב״ם עדיין מורגשים עד עצם היום הזה. למשל, ישנו מנהג שנהגו בו בצפון אפריקה כמעט כולה עד המאה ה-20, עד שבאו פוסקים לא ספרדים אלא מזרחיים וניסו לבטל את הדבר, והוא שאין חזרת השץ ביום חול. ביום חול אומרים בבת אחת תפילת לחש עם קדושה ועם מודים דרבנן וברכת כהנים, ואין חזרת השץ. דבר זה הוא דעתו של הרמב״ם, ונהג גם בארץ ישראל עד ימי מרן רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו הוא זה שביטל את המנהג בארץ ישראל, אבל בצפון אפריקה עד המאה ה-20 דבר זה עדיין נהג. אם אתם רואים שבציבור מרבים לדבר בחזרת השץ, אני ממליץ עליך למעשה להשתמש בשיטה של הרמב״ם. אבל בימינו נהוג שהרבה הלכות קדומות משנים אותן. אז מי אמר שאין רפורמה ביהדות? למשל, טוב, זה אנחנו ניגע בכך בהמשך. כך שבעצם שומע על ההשפעה השנית אחרי השפעת גאוני בבל ותלמידיהם, היא השפעתו של הרמב״ם. לאחר מכן בשנת קנה נעשה שינוי גדול באלג'יריה ובצפון אפריקה בכלל, על ידי עזיבתם, עקירתם של גדולי ספרד את ספרד לכיוון צפון אפריקה. באותם הימים, שנת 1391, מתחילות פרעות קשות בכל ספרד, למרות שעדיין אין חובה פורמלית להתנצר, אבל פרעות רבות ישנן, וגדולי הרבנים באותם הימים, במלכות הרגון במיוחד, מחליטים לעזוב את ספרד לצפון אפריקה, כשיציאתם אינה יציאה מבוהלת כמו בזמן גירוש רנב 1492, אלא זאת יציאה מאורגנת עם ספריותיהם ותלמידיהם ומשפחותיהם. באותם הימים מגיעים לאלג'יריה החכמים הגדולים, רבינו הרשב"ץ, רבי שמעון בן צמח דורן שבא ממיורקה, ורבינו יצחק בר ששת הריבש שבא מסרגוסה, וגם רבינו אפרים אנקאווה בנו של רבי ישראל אנקאווה בעל מנורת המאור, שמגיע בסופו של דבר אל העיר קלמסן, והסיפור מפורסם, ורבי יהודה חלף גם כן באותם הימים, ועוד כמה חכמים גדולים ששמותיהם ידועים לנו מספריהם. אפשר לומר שמכאן ואילך מתחילה היסטוריה חדשה בפסיקה הלכתית בצפון אפריקה. מכאן ואילך בעצם העולם משתנה. כשהריבש הגיע לסרגוסה, כשהוא היה בספרד, הוא ראה שמנהגיהם אינם מוצאים חן בעיניו, ושינה אותם. כשהגיע לאלג'יריה, ניסה לשנות את מנהגיהם, וזה לא הלך לו. יהודי אלג'יריה שמרנים הם. עד כדי כך שמרנים, שעד היום הזה הם אינם זזים מדעת הריבש בהלכה. כלומר, למרבה הפלא, אותו ריבה שהתקשה כל כך לשנות את מנהגיהם, התקבל בסופו של דבר לפוסק הבלתי מעורר, הוא והרשבט, עד המאה ה-20. דבר מפתיע הוא איך שעד המאה ה-20, כשבאלג'יר יהודי היה אומר הרבנים, והוא התכוון לריבש, הרשבט והרשבש, הוא היה מתמלא בחרדת קודש כאילו אמר שמו של הקדוש ברוך הוא. כן, זו לדעת. לא היו חולקים על הרבנים, גם מי שלא ידע במה מדובר, כן? מי שלא למד מימיו תורה או הלכה. המרן החידה, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, שהגיע מחברון לצפון אפריקה במאה ה-18, כותב בספרו שאלות ותשובות חיים שאל, שקבלתם של בני אלג'יר את רבותיהם, הריבש, הרשבץ והרשבש, כן, ודאי, נצמצם. כן, אין שום בעיה. אין שום בעיה. אנחנו מכירים את סוד הצמצום. כן. כשהגיעה החידה לאלג'יר, ראה את אורחות חייהם של יהודי אלג'יריה, והוא כתב בשאלות ותשובות חיים שאל, שקבלתם של יהודי אלג'יריה את רבותיהם היא חזקה מקבלת הספרדים את מרן השולחן ערוך. ובאמת ככה היה מקובל, שבכל מקום שבו נחלק השולחן ערוך על רבותינו, אין אנחנו שמים לב לדברי השולחן ערוך, אלא פוסקים לפי דברי רבותינו, והדבר הזה כידוע עד עצם היום הזה. כך שיש פה השפעה חדשה, השפעה שמקורה בספרד, אבל עוד לפני כן בפרובנס ובצרפת, כי רבותיהם של רבותינו היו, וגם אבותיהם היו מפרובנס, הלוא היא דרום צרפת, ומצרפת ובעלי התוספות. ובשום כך אנחנו מוצאים גם בפסיקה ההלכתית באלג'יריה שיש אכן לפעמים מנהגים שמתפתים לומר שמנהגים אשכנזים, וזה הרי לא נכון. תמיד אומרים זה בגלל שרבנים אשכנזים הגיעו לצפון אפריקה שפוסקים ככה וככה. זה פשוט לא נכון. אלה הם מנהגים קדומים מרבותינו שהיו במגע עם הראשונים עוד לפני שנכתב השולחן ערוך. לדוגמה ניתן המנהג לברך שהחיינו על מגילת אסתר בשחרית, הוא מנהג הידוע היום כמנהג אשכנזים, הוא מנהג אלג'יר מזה 600 שנה לפני שבכלל חלמו שיכתב השולחן ערוך. עוד דוגמאות לדבר, למשל, כן, זה שלא כל הקהילות למשל אכלו בשר חלק, רוב הקהילות לא אכלו בשר חלק, וזה לא בגלל השפעה אשכנזית, אלא בגלל שכך רבותינו פסקו. מה? דברתי. כן, כן, אני יודע. בעיר אלג'יר עצמה אכלו חלק. אני אומר, ברוב הקהילות באלג'יריה לא אכלו חלק, בקונסטנטין לא אכלו חלק. בקלמסן הייתה תקופה שיש כאלה שאכלו, לפני 150 שנה התכנסו רבני צהרת את קלמסן וביטלו את חיוב אכילת חלק, וזה מתוך שיקול מאוד מעניין, על מנת שאנשים יוכלו לאכול אחד אצל השני, שזה גם כן גם שיקול מרכזי בהלכה. עכשיו הייתי רוצה, מכיוון שאני רואה שאין לנו הרבה זמן, או למשל עוד דוגמה למנהג המכונה מנהג אשכנזי, והוא לעמוד בעשרת הדיברות. בזמן שקוראים בעשרת הדיברות, רוב הקהילות לומדים. מה יש? כן? אמנם הרמב״ם כתב להפך, אבל לא נהגו כמוהו. עוד דבר באמת שנהגו כמעט בכל אלג'יריה, איסור קטניות בפסח. כן? בוודאי שאין היתר לבטל את האיסור הזה. כשאני רוצה לציין שהאופן שבו שמרו על איסור קטניות הוא שונה מאשר אצל האשכנזים, בזה שמה שטרי למשל אוכלים. מי שרוצה לאכול קטניות טריים, אין שום בעיה, הדבר הזה מותר, וכן מוצרי קטניות כגון שמן או יוגורטים וכדומה, בזה לא נהגו איסור. אבל זה רק כמה דוגמאות. יש עוד נקודה שהייתה מאוד חשובה אצל חכמי אלג'יריה, זה הקפדה על הפסיקה המקומית, מה שנקרא מרא דאתרא, שזה דבר המובן מאליו, אבל קצת נשכח בדורות אלה. והוא שההלכה במקום מסוים כמנהג המקום, כמנהג חכמי המקום שהורו באותו מקום. ולכן אי אפשר לדבר על פסיקה אחידה בעולם הספרדי ואפילו לא באלג'יריה. כל אחד שקצת זוכר את הדברים האלה יודע שהייתה פסיקה שונה באורן ובמחוז אלג'יר ובמחוז קוסטנטין ובמחוז בון, וכל אחד על פי השפעת רבותיו, שכל אחד בא ממקום אחר. למשל באלג'יר היה מנהגי מיורקה, באורן הייתה השפעה מספרד וממרוקו, בבון הייתה השפעה מתוניסיה, בקונסטנטין הייתה מסורת עתיקה יותר קדומה לגירוש. בוודאי שאי אפשר לערב את הדברים, וכאן אני רוצה לגעת בנקודה, למה זה כל כך חשוב לשמור על השונות הזאת? הרב יהודה אשכנזי, מניטו זיכרונו לברכה, היה מסביר כך. נאמר בתורה, וכאן אני נוגע בקצרה בשאלות שבמהות, על מנת לעמוד, כפי שהבטחתי, במסגרת הזמן. נאמר בתורה פרשת מתות, וידבר השם אל משה, וידבר משה אל ראשי המתות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. אומרים חז"ל, דבר זה לא יהיה מסור אלא לראשי המתות. מה מדובר? בהתר נדרים. כשבאים להתיר נדרים, אז אומרת התורה, דבר זה יהיה מסור לראשי המתות. פשטות הכוונה שבית דין הוא זה שמתיר נדרים. אבל למה לומר ראשי המתות? תגיד, אל הדיינים, אל החכמים, אל השופטים, אל השוטרים, לא יודע, מה זה ראשי המתות? כנראה, כדי להבין האם הנדר שהאדם נדר היה נדר רציני או שזה סתם הייתה טעות, צריך להיות מן המשפחה של הנודר, צריך להיות לחיות בהווי שבו הוא חי, שאם לא כן, אתה לא יודע למה הוא מתכוון. ולכן גם מכלול המנהגים זה לא סתם איזה תולדה מקרית של כללי פסיקה. כשקהילה מסוימת הקלה בדבר מסוים, זה לא שבר את היראת שמיים שלהם, בגלל שהם החמירו בדבר אחר. כלומר, יש לכל קהילה מאזן של חומרות וקולות שיוצרים איזה מין מאזן דקיק שמאפשר לחיות ביראת שמיים אמיתית. ואם אתה מעתיק הלכה מהקשר רוחני אחר לתוך קהילה שלא הורגלה בכך, אתה שובר משהו. ומכאן למשל הזהירות שהייתה אצל רוב חכמי אלג'יריה מפני פסיקה על פי תורת הקבלה, אף על פי שהיו מקובלים רבים והייתה השפעה חזקה של הקבלה באלג'יריה, אבל עדיין הסתייגות הייתה מחדירתה לתוך התחום ההלכתי, עד כדי כך שברוב המקומות לא נהגו לומר לשם ייחוד לפני התפילה, או לא נהגו לומר פתיחת אליהו לפני תפילת מנחה. אני אומר שבכל מקום היה כך, אבל הייתה זהירות בדבר הזה, משום שהרגישו שהחדרה ציבורית של מנהגים הראויים ליחידי סגולה יכולים להפר את סדרי החיים. דבר נוסף שרציתי לומר כאן, שהמנהג היה המקור לדין. ישנה טעות נפוצה בימינו, והיא לומר, כתוב בגמרא כך, אבל אנחנו רואים שלא עושים כמו שכתוב בגמרא. מה המסקנה שלומדים פוסקי ימינו? שמה שאנחנו עושים זה לא בסדר וצריך לשנות. אפשר לראות בעשרות אם לא מאות מקומות אצל הראשונים שמסתכלו על זה אחרת, שבכל מקום שבו ראו שמה שנוהגים הלכה למעשה שונה ממה שכתוב במקורות, זה סימן שלא הבנו את המקורות נכון וצריך לפרשם מחדש. ואני אגיד, והדבר הזה נשאר חי באלג'יריה, ולא עוד, אלא שאפילו בדברים שאין להם מקור כתוב כלל ידעו שכך הדין. ואני רוצה לקרוא לכם בקצרה תשובה קצרה של רבנו אברהם אבן טאווה בנושא הזה. רבנו אברהם אבן טאווה היה מצאצאיו של הרשב"ץ ושימש כרב באלג'יר וגם כאב בדין. כך הוא מביא: שאלו ממני חכמי פאס, חכמי פאס שבמרוקו, יפנו שאלה לרבי אברהם אבן טאווה, ואז הוא מונה אותם, המרב משה, כמהרר משה שוקלר, והחכם רבי אברהם, והחכם רבי יוסף קרבשה וכו'. ראינו נוהגים במקומותינו כשיצטמק התבשיל, זו שאלה רצינית, מצויה, נותנים בו מרק ממקום אחר, מדובר בשבת, ואין מקפידים אם יהיה אותו מרק חם או צונן, ויש מהם שמקילים יותר, שמטמינים מערב שבת קומקום של מים חמים, הדעתה דהכי שאם יצטמק התבשיל נותנים בו אלו המים. ותמנו על זה כי לא ראינו סמך לזה לא מהגמרא ולא בדברי הריף ולא ברמב״ם ולא בראש ולא בבעל התורים. אתם רואים איך שהשואלים יודעים לקרוא ספרים. וראינו ממעלת כבוד תורתו להודיענו אם יש סמך לדבר ואיה מקומו. תשובה: דעו ישמורכם האל כי מגורשים מארץ קטלוניה אנחנו. מה זה קשור לעניין בכלל? אז מה אם אנחנו מגורשים מקטלוניה? שתדע שאנחנו לא נולדנו אתמול, ואם אנחנו עושים, אז דע לך, יש לנו מסורת. דבר ראשון, שם את השואל במקומו, ועל פי מה שנהגו אבותינו זל ויותם שם, נהגנו גם אנחנו במקומות האלו אשר נתפזרנו בהם בעוונותינו, כלומר באלג'יריה. ואתם יודעים שרבני קטלוניה אשר כל מנהגי הקהילות מיוסדים על פי הוראתם הם הרמב"ן והרשב"א והראה והר"ן, ועוד כמה רבנים גדולים אשר היו בכל דור עם הרבנים הנזכרים, אף על פי שלא נתפשטו פסקיהם ולא יצאו לאור העולם. כלומר, לא כל דבר כתוב, אלא מה שכתוב זה אחרי שזה קורה. אתן לכם דוגמה, למשל בשאלות ותשובות, קריאת חנה דוד לרבי דוד כהן, לרבי דוד כהן סקאלי, שהיה דיין באורן. שאלו אותו שאלה, אני חושב שהוא הפוסק היחיד שכתב על זה: איך זה שהאבלים אחרי הקבורה אוכלים דג ולא אוכלים בשר? הרי בגמרא כתוב שאחרי קבורה מותר לאכול בשר. אז הוא אומר, תדע לך שזה מנהג סביליה, אבותינו היו מסביליה והם נהגו ככה. עכשיו, היום אם מישהו ישאל האם מותר, האם יש סמך למנהג שאוכלים דג ולא בשר באבלות, תשובה, כן, כך כתוב בשאלות ותשובות קריאת חנה דוד חלק זה וזה. אבל לפני שזה היה כתוב, אז למה עשו ככה? זה לא היה כתוב, אז מה אם זה לא היה כתוב? כמו שמניטו היה אומר, זה לא בגלל שזה כתוב שזה אמת, אלא בגלל שזה אמת כתבו את זה. אז לפעמים לא כתבו. אז רגע, אתם גמרנו? לא, לא, לא גמרנו. אז אומר כך: לכן אין ראוי לפקפק על מנהגי קהילותינו, אף על פי שלא יימצא אותו עניין מפורש בספרים, כי מסתמה על פי גדולים הללו נהגו. טוב, אני לא אקרא לכם את כל התשובה, אחר כך הוא דן באמת בהלכה, מביא דברי הר"ן ודברי רבנו יונה, בסוף הוא מתיר כמובן, ואז הוא כותב: ומאחר שלא מצינו לדברי האוסר ברור וראיה, והמנהג הזה הוא מימים קדמונים, ראוי להניחם לנהוג מנהגם. והרוצה להחמיר בדבר שאין בו איסור, ושאין בו איסור מפורש, גורם מחלוקת בר מינן, ולא ישמעו לו, וכל שכן שיאמרו שכבר נהגו זה לפני כמה גדולים ולא מיכו בהם. נאום הכותב בסדר, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום אל החכמים הנזכרים. אפשר לראות באמת מה הייתה הגישה, אפשר לראות את זה בעוד כמה מקומות, אינני רוצה להאריך, פשוט הספרים קיימים, אפשר לראות בהרבה מאוד מקומות כיצד רבותינו ראו שהמציאות היא מן הסתם נעשתה על פי דין. ואני רוצה להגיד, אבל שמה תאמרו, זה היה בתקופה שהיו הרבה תלמידי חכמים, היום כולנו עמי ארצות. זה פשוט לא נכון. הגורם העיקרי שגורם שההלכה אינה משתכחת מישראל זה הסבתות. הסבתות. סבתות. סבתא. כן? משום שדברים שמתבררים על פי השכל ועל פי דיון ופלפול במקורות יכול להתעוות. איך אומרת הגמרא? מגו חריפותא שבשתא. אבל כאשר דבר עובר במסורת, אין לך דבר יותר חזק מזה. ואני ראיתי בעשרות פעמים, אני יכול להעיד על כך, תלמידי ישיבות שלמדו, צעירים לימים בישיבות אשכנזיות או ספרדיות במרכאות, הם באים ולומדים כל מיני הלכות חדשות בילקוטים ואני לא יודע מה, ומשוכנעים שזה הדין. חוזרים הביתה, אומרים סבא אתה לא בסדר. טוב, סבא נכנע כי הוא לא יודע ללמוד ספרים, אבל הוא מרגיש רע. הוא מרגיש רע כי הוא אומר, אני גומר, אל תדאג, אני גומר. אני גם בעזרת השם נאה אקיים, אבל ראיתי הרבה פעמים, אז הסבא הוא מסכן, הוא מרגיש שזה לא נכון מה שהבן אומר, אבל הוא אומר, תשמע, אם הרבנים אמרו וזה כתוב מודפס בספר כל כך יפה, שחור על גבי לבן עם כריכה כל כך יפה, אז מן הסתם שאתה צודק. אחר כך הבן לומד קצת יותר, ואז הוא מגלה שמה שנהג הסבא שלו זה מחלוקת ראשונים בין הרשב"א לבין הרמב"ן, ואז הוא אוכל את עצמו. אני ראיתי את זה בהרבה מאוד פעמים. אני רוצה אפילו להביא פה איזו דוגמה לגבי אמירת ברוך הוא וברוך שמו על ברכות שצריך לצאת ידי חובה בהן. אני רוצה פה לציין, כולם אומרים שעל ברכה שאתה בא יוצא ידי חובה אתה לא אומר ברוך הוא וברוך שמו. לא יודע, בשולחן ערוך כתוב אחרת. בשולחן ערוך כתוב שעל כל ברכה שאדם שומע עונה ברוך הוא ברוך שמו, והמרן לא מחלק. אבל בגלל שבבגדד חילקו בין זה לזה, אז אומרים אסור לנו ברוך הוא ברוך שמו. אבל על מה סמכו בבגדד לעשות את החילוק הזה? על דברי רבנו יהודה עייש. הוא המקור היחיד שאומר שלא לענות ברוך הוא ברוך שמו בברכה שבאת יוצא ידי חובה. ולמרבה הפלא, אפילו בעירו, העיר מדיה, לא עשו כדבריו. זאת אומרת שעם ישראל יש לו חוש בריא, הוא יודע מתי זה כך הדין, מתי זה לא. ובאמת, אם אתם רוצים מקור מפורש, מי שצריך מקור, הרבינו חיים פלאצ'י כותב במפורש שצריך לחנך את בניו ואת בנותיו לענות ברוך הוא ברוך שמו על כל ברכה שהוא מברך. טוב, הדברים האלה הם פשוטים, לא רק אני כתבתי, לא רק אני אמרתי אותם, הם כתובים בספרים. רבי שלום מסס, הרב הראשי של ירושלים, כתב את הדברים, ברוך השם. אבל זה רק לדוגמה, יש דוגמאות רבות ביותר. אני רוצה פה רק להוסיף נקודה חשובה לגבי פסיקת ההלכה, והיא איך מתייחסים למי שעובר על ההלכה. חוטא. אין דבר יותר קל מלומר, משל, בבית כנסת שלי מי שנוסע ביום הכיפורים לא יבוא להתפלל. אני יכול, לא צריך להגיד את זה, אני יכול לשדר את זה. לשדר, אם אתה נוסע ביום הכיפורים, אז אל תבוא לבית הכנסת. בסדר? אין בעיה, באמת הוא לא יבוא. ואז הוא עבוד לעם ישראל. אף אחד לא בא להגיד חס ושלום, להתיר נסיעה ביום הכיפורים לבית הכנסת. חס ושלום. לא תהיה כזאת בישראל שרב יתיר חילול יום הכיפורים. השאלה אם צריך להעיר על כך. אני צריך להעיר. ולפעמים יצר הרע הוא להעיר. תתעלם, מה יש, מה קרה? נכון, הוא חילל יום הכיפורים. ואם אתה תמחה בידו, הוא לא יחלל יום הכיפורים, הוא יחלל במקום אחר, בחוף. ומצאנו באמת אצל חכמי אלג'יריה שהייתה תבונה בתחום הזה. ידעו מתי להתיר, מתי להעיר, מתי לא להעיר. על סמך מה הם אמרו את זה? אני רואה שיש פה כאלה שכבר רוצים מקורות כתובים. זה כתוב ברשב"א, בתשובות הרשב"א. ואם זה לא היה כתוב בתשובות הרשב"א, אז זה היה נכון, ואז היינו חוזרים לתקופה שלפני שהרשב"א כתב את זה. כן? צריך לדעת שהיה חוש בריא לדברים האלה. רוצה עוד נקודה אחרונה. אחרונה, באמת, אני מבטיח, אני מקיים. אחרונה. רבותינו היו מבית מדרשו של הרמב"ן, ובדרך כלל גם מצאצאי הרמב"ן. כל כל שושלת דורן היו מצאצאי הרמב"ן, וכולם פסקו כאחד שהלכה כדעת הרמב"ן בהערותיו לספר המצוות, מצוות עשה ד', שישנה מצווה להקים מדינה בארץ ישראל. כך הם פסקו, כי הרי הרמב"ן הוא זה שאומר שמצוות עשה היא שציוונו יתעלה, שתהיה הארץ הזאת אשר נשבע לאבותינו בידינו, ולא נניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה. וכך פסק הרשב"ש, וכך פסק הרמב"ן, וכך פסק הריב"ש, וכן פסק רבי יהודה היש בלחם יהודה, ואחריהם החזיקו הגאון מבילנה ובעל פיית השולחן והרב קוק. אבל צריך לדעת שהמסורת ההלכתית הקובעת שישנה מצוות עשה חיובית לא רק להתיישב בארץ ישראל ולגדל את פירות אדמתה, אלא שיש שלטון מדיני על כל פני, על כל מלוא גבולותיה, המסורת הזאת מקורה בבית מדרשנו. ולכן מעולם לא מצאנו התנגדות לציונות חלילה באלג'יריה, ובדרך כלל הייתה גם סימפתיה והיה גם עידוד לדבר. והיום נכתבים כבר מחקרים אקדמיים המוכיחים שמה שחשבו שרבני אלג'יריה נתנו יד להתבוללות קוסמופוליטית בתרבות הצרפתית, הדברים אינם כל כך פשוטים כמו שחושבים. וברוך השם שהגיענו לארץ ישראל להגשים את דברי רבנו הרמב"ן, שמשפחתו רבני אלג'יריה קיימו הלכה למעשה במשך הדורות. תודה רבה על הקשבתכם.